אפשר.
התחלנו הלילה מצווה חשובה מאוד של מצוות ספירת העומר. ספרנו היום יום אחד לעומר. אז נסביר בינינו קצת על המצווה הזאת. המקום שזה כתוב בתורה, המצווה הזאת בשתי מקומות, בפרשת אמור יותר באריכות ובקיצור יותר בפרשת ראה. אז נקרא בני נדר בפרשת אמור, זה קריאת התורה של מחר, קריאת התורה של מכל ימי הפסח שבת ובפסח יש שבעה קריאות, ובחוץ לארץ יש גם יום טוב שני של גלויות, אז יש שמונה ימים בתפילת קריאה, ויש הסדר של כל השמונה קריאות האלו כתוב בגמרא במסכת מגילת דף למד א' עמוד א', ובשולחן ערוך באור החיים סימן דף צדיק סעיף א'. אז הקריאה של יום שני, שזה מחר בבוקר, אז בפרשת אמור, יש שם פרשת המועדות, מתחילים קצת לפני פרשת המועדות, מתחילים כמה פסוקים קודם בסוף פרק כ"ב, זה נקרא פרשת שור כסף ועז כי יוולד, אחרי זה יש פרשת, פרשת המועדות, ושם נמצא עניין ספירת העומר, אז בלי נדר תכף נדבר על זה, ספירת העומר. רק אם אנחנו מזכירים את העניין של פרשת המועדות של היום הזה, יש כאן פסוק, שכתוב פה ככה, נקרא בלי נדר את הפרשה שבה פסוקים אחדים לפני פרשת המועדות, שקוראים גם את זה בקריאת התורה. וידבר אדוני עם משה לאמור, שור או כסב או עז כי ייוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השני והלאה ירצה לקורבן איש לאדוני, ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד. וכי תסבחו זבח תודה לאדוני, לרצונכם תסבחו. ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר אני אדוני, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותן אני אדוני. ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדשכם. המוציא אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים, אני אדוני. זה שמונה פסוקים אחרונים של פרק כ"ב, ואחרי זה הפרק הבא מתחיל המועדות. וידבר אדוני עם משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם במקרה קודש, אלה הם מועדי. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השני שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מצוותיכם. אלה מועדי אדוני מקרא קודש אשר תקראו אותם מועדם, בחודש הראשון ב-14 חודש בין ארבעים פסח לאדוני, וב-15 יום לחודש הזה חג המצות לאדוני שבעת ימים מצות אוכלו, ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, ויקרבתם משל אדוני שבעת ימים, ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. עכשיו מתחיל העניין של העומר, שזה אחרי יום טוב ראשון של פסח. אז מתחיל קודם כתוב מצוות קורבן העומר, ואחר כך מצוות ספירת העומר. אבל לפני כן רוצה פרט אחד לדבר על הפסוקים שלפני כן. קוראים פה 44 פסוקים של פרשת המועדות, ומקדימים להם, זה פרק שלם שכולו בפרשת ענייני המועדות, ושבת גם כן נכנס יחד עם המועדות, ואמרנו קודם מקדימים שמונה פסוקים שקראנו אותם קודם, שלא מדברים על המועדים, אז למה קוראים אותם? והשאלה הזאת נוגעת פעמיים, גם על יום שני של פסח, שזה הקריאה של יום שני של פסח, וגם יום ראשון של סוכות, זה הקריאה של יום ראשון של סוכות, כך מבואר במסכת מגילה. איזה קריאת התורה קוראים בחגים, זה נמצא במשנה במסכת מגילה דף למד עמוד ב' ולמד א' עמוד א', ובגמרא דף למד א' עמוד א' ועמוד ב'. מה שיוצא שם במסקנה, שבסוכות, ביום ראשון של סוכות, את זה קוראים, את אותה הקריאה. כן. יום טוב הראשון של חג, קוראים לפרשת מועדות שבתורת כהנים. גם במשנה, בדף למד עמוד ב' כתוב, ביום טוב הראשון של חג, דהיינו של סוכות, קוראים לפרשת מועדות שבתורת כהנים. תורת כהנים, הכוונה לחומש ויקרא. לחומש ויקרא, המקום היחידי שנמצא פרשת כל המועדות, זה בפרשת אמור. אז זה מה שאמרנו עכשיו. אז נמצא גם במשנה בדף למד עמוד ב' וגם בברייתא בדף למד א' עמוד א'. אבל איפה למדו להוסיף לזה את הפסוקים של שור או כסף או עז? או יותר נכון, השאלה שלנו, מה הסיבה שמוסיפים את זה, את הפסוקים האלו? למה לא להתחיל ישר בפרשת המועדות? כמו שבשאר הימים שנקרא, בלי נדר, דברים שקשורים לפסח. לא מתחילים קודם כמה פסוקים בדברים שלא קשורים לפסח. האמת שיש בפרשה של פרשת כתיסה, אז מתחילים את זה מדברים, כן, יש גם דברים אחרים שמתחילים קצת קודם. אבל פה, שפרשת המועדות היא ארוכה מאוד, בעניין בפני עצמו, אז יותר קשה להבין למה הכניסו קודם דברים אחרים. אז כבר ברש"י כתוב כך, פרשת מועדות שבתורת כהנים, שור או כסף. למה לפסוקים האלו רש"י קורא גם כן פרשת מועדות שבתורת כהנים? זה לכאורה עניין אחר מהמועדות. זה דיני קורבנות, סתם קורבנות. כבר לפני כן נתחיל פה, בפסוקים שלפני כן, פרק כ"ב, פסוק י"ז, כתוב את הדינים שהקורבן צריך להיות תמים ולא בעל מום. אחרי זה בפסוקים, בפסוק הו"א והלאה, מדובר על זה שהוא צריך להיות לפחות מיום השמיני והלאה. אז יכול להיות שהסיבה שהכניסו את זה, זה בגלל שכתוב שם שתי פסוקים שמאוד שורשיים בכל התורה. ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדשכם. אנחנו יודעים תמיד שיש מצווה גדולה מאוד של קידוש השם, ויש עבירה חמורה של חילול השם. איפה זה כתוב בתורה? פה בפסוק הזה. פסוק פרק כ"ב, פסוק למד ב'. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדשכם. אז יכול להיות שרצו את הפסוק הזה להכניס גם פסוק שלפניו, זה פסוק כללי של שמירת המצוות, זה כתוב, ויש לנו הרבה פסוקים כאלו. שמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני אדוני. אבל הפסוק הזה, של האיסור של חילול השם, והמצווה של קידוש השם, אז רצו שבלבד שיקראו את זה בתורה בפרשת שבוע כל פעם כשמגיעים פרשת אמור, גם בחגים, שזה הקריאת התורה של יום ראשון של סוכות, ויום שני של פסח, יקראו את הפסוק הזה. יש ספר קדושת יצחק, שזה הכתבים של רבי יצחק הדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ושם הוא כותב על הקמעות שהוא היה עושה. הוא כותב שהסיבה היחידה שהוא עושה את זה, זה לקיים את המצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל. הוא עושה את זה גם בשביל לעזור לאנשים, אבל אם מצד זה היה מקום לפקפק עד כמה להשתמש בדרכים כאלו, דרכים גבוהים, עם שימוש של שמות קדושים, אז הוא כותב שהסיבה שהוא עושה את זה, זה בגלל שכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל. זה חיוב לקדש את השם. ואפילו בדרכים של נס למעלה מהטבע. ומאיפה רואים את זה? הוא מביא, אני אומר בערך את דבריו, דבריו שם יותר ארוכים, אני מביא בקצרה על פי דבריו. אנחנו יודעים שיש בפרשת חוקת את הסיפור של מי מריבה. מה היה שם? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו לדבר אל הסלע שיוציא מים, ומשה רבנו היכה את הסלע במקום לדבר. פרשת חוקת פרק כ', הציבור התלונן שאין מים, זה היה אחרי שנפטרה מרים הנביאה, ועל ידי זה הפסיק באר המים. ואז כתוב פרשת חוקת פרק כ' פסוק ז' והלאה, וידבר אדוני עם משה לאמור, קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו, והוצאת להם מים מן הסלע, והשקית את העדה ואת בעירם. אז מה כתוב בציווי? קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן ממיו. לדבר אל הסלע. אומנם הוא מצווה לקחת את המטה, אבל לא מצווה להכות בסלע, אלא לדבר אל הסלע. לא כמו בפרשת בשלח, סמוך לצאתם ממצרים, ששם הוא הצטווה להכות בסלע. פרשת בשלח פרק י"ז, גם כן התלוננו הציבור של מים, ואז כתוב שם בפרק י"ז פסוק ה' ויאמר אדוני אל משה, עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הקית בו את היאור, קח בידיך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור ויצאו ממנו מים, ושתה העם ויעשכל משה לעיני זקני ישראל. אז שם היה הציווי, והקית בצור, ככה שם ציווה אותו, לתת מכה בסלע ועל ידי זה יצאו מים, וכך הוא עשה. אבל בפרשת חוקת, בפרק כ' פסוק ח', הציווי היה אחר. ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן במיו, והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את הידיו לבירם. לעשות את זה רק על ידי דיבור. בפועל לא עשה כך. בפועל כתוב שם פסוק י"א, וירא משה את ידו, ויך את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת לידה ובירם. למה הוא באמת עשה כך? אז רש"י מסביר שבהתחלה הוא דיבר אל הסלע, אבל היה לו טעות. הוא דיבר לסלע אחר, ועל ידי זה גרם להם טעות, שהם חשבו אולי הקדוש ברוך הוא התכוון גם להכות בסלע, כי הוא הרי אמר, קח את המטה והקל את הידה, אתה ואור לך, צריך את המטה. ובפרשת בשלח, כמה עשרות שנים לפני כן הוא ציווה לה בפירוש והקית בצור, אז היה גם כמה הכוונה להכות בצור, ועל ידי הטעות הזאת הוא הכה, ואז יצאו המים. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ויאמר אדוני משה ולאהרון יען, לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ שנתתי להם. הם עמי מריבה אשר רבו בני ישראל את אדוני ויקדש בם. אז מה היה כאן העבירה? מה קרה אז? במקום לדבר הוא יקרא, אבל היה נס. אומר רש"י, במקום שיהיה נס יותר גדול, יהיה נס פחות גדול. אם היה נס יותר גדול שהוא רק מדבר אל הסלע וזה נותן מים, אז היה קידוש השם יותר גדול בעצם כאן וחומר. אם הסלע שומע למה שמשה רבנו אומר לו בדבר השם, כאן וחומר שהם צריכים לשמוע. אז במקום זה היה נס יותר קטן, גם להכות בסלע. כתוב, יצאו מים רבים ותשת הידה ובעירם. היו מיליונים. גברים מגיל 20 עד 60 היה למעלה מ-600,000. נוסיף נשים וילדים והבהמות, למעלה מיליונים. והכל משתי מכות בסלע יצא מים לכולם. ודאי זה נס עצום, כאילו שהשם עצום. אבל עם כל זה, כיוון שהם צריכים לעשות נס יותר גדול, אז היה להם תביעה. וזה כתוב בלשון דומה, יען, לא האמנתי בי להקדישני לעיני בני ישראל. אצלנו בפרשת אמור כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. אבל לשון יותר דומה מזה יש בפרשת האזינו. המקום האחרון שכתוב על עניין מי מריבה, זה בפרשת האזינו. בסוף הפרשה, קרוב לסוף, אז כתוב שמה, שהשם מצווה אותו לעלות, את משה רבנו לעלות להר נבו שם, שמה להיפטר. אז הוא אומר, כתוב שם, השם אומר לו, על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צין, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. זה מה שאומר דומה, כמו שאומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתוב על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. ועל זה היה התביעה כל כך גדולה. אז מה רואים פה? שהחיוב של קידוש השם זה גם לעשות ניסים למעלה מדרך הטבע. אז הוא אומר, לכן מוכרח להשתמש בקנאות עם השמות הקדושים. ויותר מזה יש, בתרגום יונתן בן עוזיאל, בפרשת חוקת, כך, כשהקדוש ברוך הוא ציווה בפרק כ' פסוק ח', כתוב שם כך בתרגום נתן מעוזיאל, כשהקדוש ברוך הוא ציווה עליהם ודיברתם אל הסלע לעיני מתן ממיו, הוא מתרגם כך, ותומון טרחון, תומון זה תשביעו, כך זה בארמית. יד כיפה בשמה רבה, אומר תשביעו, משה ואהרון צריכים להשביע את הסלע בשמה רבה ומפרשה, בשם הגדול והמפורש, ואז הוא ייתן את המים. ורק אם הוא יסרב עם השמות, על ידי השמות, הוא לא יעשה את זה, רק אז להקות. ומסביר בזה את הפסוק, כך כתוב, קח את המטה והקל את הידה, אתה והארון אחריו, ודיברתם, לשון רבים, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן למיו. אז כתוב לשון יחיד, והוצאת להם מים לסלע. אז מסביר כך, אם על ידי השוואה בשם קדוש וגדול, אז שתיכם תשביעו. ואם זה לא, אם לא יצאו המים על ידי זה, אז אתה לבד, משה רבנו, תקל במטה. והטענה היה, למה משה לא עשה את זה בדרך הראשונה, על ידי להשביע את הסלע בשם המפורש. אז זאת אומרת, עיקר הטענה היה שהם היו צריכים להשתמש בשמות הקדושים. אבל הוא אומר כמובן, הרב כדורי, זה רק מי שיודע את השמות על בוריים, וכפי התנאים הנצרכים לחוכמה הזאת, לא לכל אחד מותר לעשות את זה, לא כל אחד יודע ולא לכל אחד מותר. זה רק יחידי סגולה שיודעים, ועוד יותר מזה יחידי סגולה שמותר להם. אבל מזה אנחנו רואים כמה חמורה המצווה הזאת, לקדש את השם בעם ישראל, ונקדשתי בתוך בני ישראל. יש פה איזה פירוש יפה. הרי כמו שאמרנו, היה קידוש השם גדול, היה נס גדול, כאן צריך להיות קידוש השם יותר גדול. אז איך כתוב הלשון של התביעה לפרשת חוקת? בפרשת האזינו? על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. מה הכוונה? מבואר בכתבי אריזה, יש באדם נפש, ובתוך הנפש יש דבר יותר עמוק, שנקרא רוח, תוך זה יותר עמוק, נשמה, יותר ארוך, עמוק, חיה, יש יחידה שזה יותר חשוב מהכל. הקידוש השם, עד כמה שהוא לא היה מספיק גדול, הוא לא הגיע למקומות הכי עמוקים בנשמה. החיוב לקדש את השם יתברך בעם ישראל, הוא להגיע לעומק כמה שיותר עמוק של הנשמות של כל עם ישראל. זה ונקדשתי בתוך בני ישראל, זה היה ציווי. ונקדשתי בתוך בני ישראל. וזו הייתה הטענה על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. ואפשר, למה רק שם כתוב בפרשת האזינו על לשון הזה? פעמים אחרות שכתוב על זה, אז כתוב בלשון אחרת. בפרשת חוקת כתוב, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. שם כתוב על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. יכול להיות, את החלקים היותר חיצוניים, כבר הצליח משה רבנו לתקן אחרי זה, בהרבה קידושי השם גדולים שהוא עשה להם. אבל אל העומק שהיה צריך להגיע על ידי אותו המעשה של המים, אם היו עושים את זה על ידי דיבור לבד, לעומק הזה של הנשמה, לא הצליחו להגיע. והעניין הזה של העומק של הנשמה, זה נוגע לא רק לקידוש השם, נוגע גם לכל אדם בעצמו. להכניס את האור האלוקי למקומות הכי עמוקים של הנשמה. כמה שאדם זוכה את האור האלוקי להכניס למקומות יותר עמוקים בנשמה שלו, זה מעלה את הדרגה שלו פי כמה וכמה. זה חלק מרכזי מאוד מאוד בעבודת השם, שעבודת השם, כל דבר שאדם עושה בעבודת השם, יהיה מעומק הנשמה. בספר נהר שלום של רבי שלום שער רבי זצ"ל, שנקרא הרשש, קבור בהר הזיתים, נפטר לפני למעלה מ-240 שנה, הוא אומר, הזכרנו קודם שיש בעולם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, והיחידה זה החלק הכי חשוב. אומר, אם אדם עושה את עבודת השם, בלי הראות העילה, החשק הפנימי הזה, ההתלהבות הפנימית, אומר אז, את היחידה הוא לא כל כך מתקן. עיקר התיקון של היחידה תלוי, שזה יעשה בחשק הפנימי, בהתלהבות הפנימית. וקראנו שבוע שעבר במסילת ישרים, שהזריזות החיצונה יכול לעורר גם את ההתלהבות הפנימית, אבל צריך להקפיד שיהיה באמת גם את ההתלהבות הפנימית. והרש"ש אומר שחס וחלילה גם לצד השני, אם אדם עושה עבירה, כמה זה רחמנא ליצלן יותר בחשק, זה פוגע במקום יותר עמוק, במחינות יותר עמוקות של הנשמה. והמערכו כותב בספר שער המצוות, יש שמונה שערים, זה נקרא, ספרים שהמערכו כתב את תורת הארי, הוא כותב שם, אחד מהם נקרא שער המצוות, יש שם בכללים, כללי עבודת השם, לפי האריזל, מה שהוא שמע מהאריזל, הוא כותב שם דברים נוראים, על העניין של החשק העצום, נקרא בלי נדר אולי את הלשון. אבל מה שהזכרנו ביחס לרב כדורי, אולי קודם נראה בניין את הלשון של המערכו אחרי זה ונחזור בניין על מה שדיברנו על רב כדורי. כותב כך, זה מובא בית ספר דברי יעקב פרקי מחשבה בשער ראשון פרק כף מועתק שם הלשון שלו. גם דע כי העושה מצווה אין מספיק לו במה שיעשה אותה. אבל השורש שהכל נשען עליו הוא שבעשיית המצווה אל יחשוב האדם שיהיה עליו כמסע וממהר להסירה מעליו, אבל יחשוב בשכלו כאילו בעשותו אותה מצווה ירוויח 1,000 דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה מצווה בשמחה שאין לה קץ מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב ויעשה אותה מצווה. לא שהוא יכוון בשביל השכר, הוא כותב בהמשך לכוון רק לשם שמיים, לא בשביל השכר. אבל טוב לבדוק אם השמחה שלו היא שלמה, אדם יצא חשבון, אדם עכשיו עושה מצווה. אם היה אדם אומר לו, אם אתה עכשיו עושה את המצווה הזאת, אני נותן לך עכשיו, אם זה כבר מוכן, מוזמן ביד, $1,000,000, 1,000, $1,000,000. איזה שמחה הוא היה משמח על $1,000,000, אלא שמחה עצומה. אומר אדם צריך לשמוח במצווה הרבה הרבה יותר מזה. שמחה שאין לה קץ. מלב ומנפש ובחשק גדול, כאילו ממש בפועל נותנים לו 1,000 דינרי זהב אם יעשה אותה מצווה. וזה הסוד הפסוק בפרשת כי תבוא, פרק כ"ח פסוק ז שכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ורוב קול, שצריך לעבוד את השם ברך בשמחה יותר מאשר ברוב קול. וזה יורה להיות אמונת ביטחונו בבורא יתברך בתכלית האחרון יותר משאם היה השכר מזומן לפניו בפועל. עכשיו תשמעו איזה לשון שהוא כותב, מה אדם מרוויח על ידי זה. וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי בעבודת השם, כך יזכה לקבל אור עליון. לפי כמה באמת יש לו שמחה פנימית, בטוב לבב, במצווה, בתורה, כל דבר של עבודת השם, לימוד, תפילה, הכל. כך יזכה לקבל אור עליון. ואם יתמיד בזה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש, עד כדי כך. ועניין זה נוהג בין בקיום כל המצוות כולם, בין בשעה שעוסק בתורה, שיהיה בחשק גדול ונמרץ, ובהתלהבות עצומה, כאילו עומד לפני המלך ומשרת לפניו בחשק גדול, עם צוחן בעיניו, קבל ממעלה יתירה גדולה, עד כאן לשון המערכו בשם האריזל. אז מה הוא כותב? אדם צריך שכל התורה והמצוות שלו יהיו בחשק גדול ונמרץ ובהתלהבות עצומה. הוא אומר, אם יתמיד בזה, אין ספק שישרה לה רוח הקודש. ולפי השיעור, כמה זה יהיה, כך יזכה לקבל אור עליון. נחזור בלי נר מה שאתה אומר על הרב כדורי. הרב כדורי נולד ביום שני של סוכות. לכן קראו לו, רבי יצחק קראו לו על שם האושפיזין של יצחק של יום שני של סוכות. ובקריאת התורה של יום ראשון של סוכות, כמו שהזכרנו, אז קוראים את, את הקריאת התורה הזאת, שבה כתוב בפסוק של ונקדשתי בתוך בני ישראל, שכל ימיו הוא היה עסוק במצווה הזאת. בבבל. בבבל, גם ביום השני של סוכות, קוראים את הפרשה של שור או כסף או עץ גבלת, הפרשה הזאת שנזכרנו עכשיו מפרשת אמור. אז הוא נולד ביום שהייתה קריאת התורה הזאת. כל ימיו באמת היה עסוק במצווה הזאת של ונקדשתי בתוך בני ישראל. בשעת פטירתו, זכיתי להיות שם בשעת פטירתו, אמרו שם הרבה סיפורים של תפילות, כל מיני דברים. הדבר האחרון שנאמר ממש לפני הפטירה היה, יש תפילה שמיוסדת על שם קדוש של 216 אותיות, תפילה של 216 מילים, ראשי תיבות של זה, זה השם הקדוש הזה. שבהשם הזה, זה היה, הוא היה משתמש הרבה הרבה מאוד בקמים, אולי יותר מכל דבר אחר. וכתוב על השם הזה ברמב"ן, בדרשת תורת השם, מה שבשם הזה היו חסידי הדורות עושים ניסים ונפלאות, אפילו להחיות מתים, זה היה השם המרכזי של עשיית ניסים ונפלאות על ידי חסידי הדורות, כך אומר הבעל בספר דרשת תורת השם תמימה. וכשהוא נפטר, היה שם כמה שעות שעשו שם התפילות, בדיוק בתפילה של של הראשי תיבות של ה-216 אותיות האלו, וזה הוא נפטר. עם סיום התפילה הזאת, משמיים כך הזדמן, שבדיוק יהיה יציאת נשמתו בשם הקדוש הזה, שבו היו מדורי דורות בגדולי עולם מקדשים את שמו של השם יתברך. כי הקידוש השם הכי גדול שיש זה על ידי ניסים ונפלאות, זה אחת הסיבות שיש לנו מצווה לספר כל הזמן על מציאת מצרים, שזה מה שמקדש את שמו של השם יתברך. וכך כתוב בנביא בספר שופטים, שכל זמן שחיו האנשים שראו בעיניהם את הניסים והנפלאות, זה גרם שכל עם ישראל יעבדו את השם יתברך. נחזור עכשיו בלי נדר לחלק של הפרשה שם שמדובר בענייני מצוות העומר. אז כתוב פרשת אמור במועדות, פסוק גם בהתחלה כתוב שם על שבת, ואחרי זה על פסח, ואחרי זה בפסוק ט' מתחיל עניין קורבן העומר. ואחריו, בפסוק ט' דבר ספירת העומר, אז נתחיל בלי נדרים קורבן העומר. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, ואהבתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני לצונכם, ממחורת השבת יניפנו הכהן. מתי זה? ממחורת השבת. מסבירה הגמרא במסכת מנחות, באריכות, דף ס"ה, שהכוונה, השבת שכתוב פה, הכוונה היא יום טוב ראשון של פסח, לא הכוונה שבת רגילה, שזה יום שביעי של השבוע, אלא הכוונה ליום טוב ראשון של פסח. וכך מביא את זה רש"י על התורה שם פרשת אמור. אז והניף את העומר לפני אדוני לצונכם, ממחורת השבת יניפנו הכהן. ועשיתם ביום הנבחרת העומר כבש תמים בין שנתו לעולה לאדוני, ומלכתו שני עשרונים סולת מלולה בשמן ישל אדוני ריח ניחוח ונסקו יין וביטאים. אז מה כתוב פה על העניין של הקורבן? יש ביום השני של פסח, זה כמו מחר בבוקר, יש קורבן העומר בבית המקדש. שקורבן העומר כולל שני דברים. דבר ראשון, העומר. מה זה העומר? העומר זה תבואה. הגמרא אומרת שזה מסעורים, כמות מסוימת של סעורים, כמות שנקראת עומר. כמה זה עומר? אז כאן לא כתוב בתורה כמה, אבל כתוב בפרשת בשלח. פרשת בשלח בפרק ד"ז כתוב על המן, אז כתוב שהם היו, כל אחד היה מקבל עומר מהמן. מוזכר שם כמה פעמים, כתוב, השם ברך אמר למשה רבנו להגיד לעם ישראל, זה הדבר אשר ציווה אדוני, יקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם, איש לאשר בעולו תיקח. כל אחד, זאת אומרת, המשפחה מקבלת עומרים כמספר הנפשות שיש. וימודו בעומר, ולא העדיף, המרבה והממית הוא יחסר איש לפי אוכלו לקטנו. היה נס, גם מי שלקח יותר, זה נהיה עומר בדיוק. גם מי שלקח פחות, זה נהיה עומר. אחרי זה ביום שישי, והיה ביום השישי לקחתו לחם משני שני העומר לאחד, ויבואו כנסי הידה ויגידו למשה. אז בסיום העניין כתוב שמה, בפסוק למדבר, והעומר עשירית היפה. אז כתוב שעומר זה עשירית היפה. כמה זה יפה? יפה זה מידה בנפח, זה מידת נפח, לא מידת משקל, בגודל של תף למד בית ביצים. 400 ועוד למד בית ביצים. רק יש מחלוקת עם הכוונה על ביצים פה, רק ביצים של ימינו, או ביצים שבערך כפולות מהגודל שימנו, שאז הביצים היו יותר גדולות. אז עשירית מזה כמה זה? מ"ג ביצים וחומש. זה הגודל של זה. זה היה הכמות שכל אחד קיבל מן. אז זה כתוב פה בפרשת המן 4 פעמים את המילה עומר, ובפורש שהעומר עשירית היפה. ורואים גם שזה כלי שמודדים בו, כי כתוב בפסוק, בפסוק י"ח שם פרשת שלח, וימודו בעומר. הם מדדו את זה בעומר, בכלי הזה. והכלי הזה הגודל שלו עשירית מיפה. יש בקורבנות, קראנו היום בקורבנות של, במפטיר של היום, קראנו בפרשת פנחס. אז כתוב שאתה, בהמות שהיו מביאים, כמה בהמות היו מביאים בכל יום בפסח, יש קורבן התמיד כל יום, כבש בבוקר וכבש בין הארבעים, אבל הקורבנות הנוספים לפסח, אז קראנו היום, שזה פרים בני בקר 2 ועין 1, כבשים בני שנה 7, כל זה עולות, 10 עולות, 2 פרים, עין 1 ו7 כבשים זה 10 עולות, ועוד שעיר עזים 1 לחטאת. אז, חוץ מזה צריך להביא לזה גם את הנסחים והמלאכות של זה. אז כמה המנחה של זה? אז כתוב, לכל כבש יסרון 1. מה זה יסרון? יסרון זה עשירית היפה. לעין ולפר זה יותר. אבל על כבש לכל כבש יסרון 1. אז כמה וכמה פעמים בתורה מוזכר המידה של יסרון. יסרון זה עשירית היפה. עכשיו התורה מצווה אותנו, גם בקורבן של האור, שצריך ביום השני של פסח להביא, להביא כמות כזאת, שזה עומר, שזה עשירית היפה, זה שיעור העיסה שחייבים מנחלה, זה גם כן עשירית היפה. שיעור, מאיזה גודל של עיסה צריך להפריש חלה? אז כתוב בפרשת שלח במצוות חלה. ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה. אז חז"ל פרשו מה זה ראשית הריסותיכם? כמו העיסה שלכם, כמה היה במדבר, כמה היה לכל אחד, עומר לגולגולת. אז זה השיעור גם להפרשת חלה. עשירית האיפה, שזה שיעור של נ"ג ביצים וחומש. אז זה היה הקורבן, והוא קורבן, כמו שאמרנו, מסעורים. זה קורבן העומר ביום השני, ביום השני של פסח. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה. והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. אז זו תקופה תחילת הקציר, וגם אסור לפני זה לקצור. אז את העומר הראשון של הקציר מביאים אל הכהן לבית מקדש. מה הוא עושה בזה? והניף את העומר לפני אדוני, לרצונכם, מאחורת השבת יניפנו הכהן. אז תקופה זה שהוא לוקח את זה, לכל הצדדים, ולמעלה ולמטה, זה נקרא תנופה. ועשיתם ביום הנבחם את העומר, כבש תמים בין שנתו לעולה על אדוני. ומנחתו שני עשרונים סוד בעם השם, ונשאל אדוני, ונכוח נזכו אליהם וביטאים. אז זה הקורבן של העומר, מוסיף, יחד עם זה מביאים כבש אחד לעולה. אז הקורבן העומר עצמו, זה שעורים. בכמות של עשירית היפה, שזה נקרא עומר, השם עומר שאומרים, מצוות העומר, קורבן העומר, ספירת העומר, המילה עומר זה כמות של תבואה. כמות כמה, אמרנו זה, עשירית היפה, זה מגיעים ביצים וחומש. עכשיו, פה לא כתוב בפרשה עוד דברים שעושים עם זה, רק מביאים את זה הכהן והוא מניף את זה. אבל באמת עושים עוד דברים עם זה. זה כתוב בפרשת ויקרא, בפרק ב', יש שם פרשת המנחות, כל פרק ב' של פרשת ויקרא, עיקרו מדבר בענייני מצוות המנחות. יש שם כמה וכמה סוגים של מנחות, קודם יש שם מנחת סולת, אחרי זה מאפה תנור, ואחרי זה מנחת מחבת, ואחרי זה מנחת מרחשת, ארבעה סוגי מנחות יש שם. וההלכות שלהם, אחרי זה הפסוקים האחרונים של פרק ב' מדבר על סוג חמישי של מנחה. ואם תקריב מנחת ביקורים לאדוני, אביב קלוי באש גרס קרמל תקריב את מנחת ביקוריך. אומר רש"י על פי הגמרא, שהכוונה למנחת העומר. ואז מה כתוב פה שצריך לעשות עם זה? ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה מנחה היא. והקטיר הכהן את הזכרתה מגרסה ומשמנה על כל לבונתי של אדוני. אז פה נוסף לנו עוד הלכות. זה כמו שאר המנחות. צריך לשים על זה שמן, ולשים על זה לבונה. אחרי זה הכהן קומץ מזה קומץ, שהקומץ הוא קומץ את מהמנחה עם כל הלבונה, ומקטיב את זה על גבי המזבח. והשאר מה עושים? השאר הכהנים אוכלים. אז רוב פרטי ההלכות של מנחת העומר כתובים בפרשת ויקרא פרק ב', פסוקים י"ד, ט"ו וט"ז. אבל שם לא כתוב בכלל שזה בתאריך של שני של פסח, ושזה עיקרי הדברים כתובים בעיקר בפרשת אמור. בפרשת ויקרא כתוב רוב הפרטים, אבל עיקרי הדברים בפרשת אמור. וחז"ל למדו מאלפותא שהפסוקים של סוף פרק ב' פרשת ויקרא הולכים על אותו קורבן העומר של פרשת אמור. אף פעם שם לא כתוב על זה עומר בכלל. עכשיו אנחנו מגיעים למצוות הספירה. קודם כתוב, ולחם בקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביאכם את קורבן אלוהיכם, חוקת עולם דורותיכם וכל משבותיכם. שם מצוות הספירה. וספרתם לכם ממחרת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה. שבע שבתות תמימות תהיינה, עד מאחרת השבת השביעית תצפירו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. אז מה כתוב פה? סופרים 49 יום, מאותו היום שבו מביאים את עומר התנופה, סופרים 49 יום, עד שמגיעים, למה מגיעים בחר יום החמישים? מסלולה התורה. כמו שמתכן, תביאו לכם תנופה שתיים, שני עשרו, נמסול, תהיה לכם מצטפן ביקורים לאדוני וכו'. והקרבתם ללחם שבעת כבשים תמימים וכו' והניף וכו'. וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש, אולי נקרא לפי הסדר יותר טוב. זה, היום החמישים זה חג שבועות. והתורה כותבת על זה, על חג שבועות, את ההלכות האלו. ממשפותיכם תביאו לחם דופה שתיים, שני עשרו, נמסול ותהיה לחם עץ תפן הביקורים לאדוני. והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימים מן השנה ופר בנקר אחד, ואין משלים יהיו עולה לאדוני. ומנחתם ונזכה משל ערך ניחוח לאדוני, ועשיתם שעיר עזים אחד לחתן, שני כבשים מן השניים לזבח שלמים. והניף הכהן אותם על לחם ובקום דופה לפני הלוואי על שני כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן. וקראתם בעצם היום הזה. מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם כל שבותיכם לדורותיכם. אז מה כתוב לנו כאן בתורה? יש לנו שתי חגים, פסח ושבועות. התאריך של כל החגים חוץ מחג שבועות כתוב בתורה בפירוש, באיזה חודש ובכמה לחודש. על חג שבועות לא כתוב בתורה תאריך, מה כתוב? אתה סופר 49 יום ממוצאי יום טוב ראשון של פסח, ואז אתה מגיע לחג השבועות. והימים האלו של ספירת העומר, כתוב ברשש, הם שורש לכל השנה כולו, כך כותב, ודאג ימי הפסח, ספירת העומר, הם שורש לכל השנה כולה. ובדרך שאדם הולך בימים האלו, בא מוליכים אותו כל השנה כולה. זאת אומרת, כמה שאדם יותר מתחזק בימים האלו בעבודת השם, זה נותן לו אחר כך כוח עצום בעבודת השם לכל השנה כולה. למה? דבר שם ברשש, שבכל שנה ושנה, מתחילת פסח עד חג שבועות, בונים את האורות שעליהם נבנה את כל השנה כולו, כולה בשמיים. אז כמה שבונים אורות יותר משובחים, יותר מתוקנים, אז זה פועל אחר כך לכל השנה. אז צריך לראות, דבר ראשון, לקיים את המצווה של הספירה לילה לילה, מי שעוד לא ספר הלילה, אז בזריזות יברך את הנוסח של הברכה הזה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר נתן את הארצה ועל ספירת העומר, נגיד היום יום אחד לעומר. לכל לילה ולילה לא לפספס את הספירה, להיזהר, לא להפסיד את הספירה, לספור כל לילה את המספר. לצערנו השנה, הרבה אנשים לא יכולים ללכת לבית הכנסת בגלל כל המצב, אז צריך כל אחד יעשה לעצמו סימנים איך לזכור שלושת הספירת העומר. כך אדם הולך לבית הכנסת ערבית, ולסוף ערבית, כולם סופרים ביחד, אז הוא לא שוכח. אבל אם אדם מתפלל ביחידות, אז עלול לשכוח, אז כל אחד ישים לעצמו סימנים, יכול על הפריג'ידר במטבח לכתוב מודעה ספירת העומר או משהו, כל אחד יעשה לעצמו סימנים, איך לזכור שלא לשכוח את ספירת העומר. ואם אדם כן שכח לספור בלילה, יספור ביום שאחריו, אבל בלי ברכה, כי יש מחלוקת הפוסקים, האם הספירה דווקא בלילה או גם ביום. אז אומר השולחן ערוך לכן, אם אדם שכח אותו בלילה, יספור ביום, כי יש סיבורים שעדיין יכול לספור, אז חייב לספור ביום. אבל בלי ברכה, כי סורים זה כבר פסול. עוד מחלוקת הפוסקים, מה הדין אם אדם דילג לילה אחד, לילה ויום, דילג יממה אחת, דילג. שאר הימים, מחלוקת אם הוא עוד יכול לספור או שלא, יש סורים זה מצווה אחת, כללית, שאם חיסרת על החלק, הפסדת את כל המצווה. אז לכן מאוד חשוב דבר ראשון לא לשכוח, אבל אם קרה לבנם שהוא כן שכח, אומר השולחן ערוך, שאר הימים לספור בלי ברכה. לספור חייב, לספור הלאה, כי יש סורים שהוא עדיין חייב, אבל בלי ברכה, כי סורים שהוא כבר הפסיד. אומר המשנה ברורה, אם לילה אחד הוא שכח, וביום שאחריו הוא נזכר והוא סופר בלי ברכה, שאר הימים הוא יכול לספור עם ברכה. למה? כי יש ספק ספקה. יש רוב צדדים שהוא כן חייב. יש מחלוקת אחת, האם ביום אפשר לברך לפי השיטות שכן עשו, אם נמצא, זה קיים את המצווה, אז הוא כבר קיים את המצווה, הוא לא דילג. וגם למוקדם שהוא דילג, יש אמרו שדילוג לא משפיע על הימים האחרים. אז לכן, יוצא שיש רוב צדדים לחייב אותו, אז שאר הימים יכול לספור עם ברכה. אותו דבר אומר השולחן ערוך, אם אחד בא לספור אולי לאחד והוא לא זוכר את כל, הוא ספר או שהוא דילג. אז הוא ספק, אז יש פה ספק ספק, ספק אם הוא דילג או לא. וספק אם דילוג פוסל, אז לכן יכול שרה אם הוא ממשיך לספור בך. אבל הטוב ביותר שאדם לא יגיע לדברים האלו ויספור, נזכור לילה לילה לספור. יש נוהגים לחזור לספור אחרי שחרית שוב פעם, שאם אחד שכח בערבית, נזכור בשחרית. ואז אמנם זה בלי ברכה, אבל לפחות זה יעזור, דבר ראשון זה יעזור יותר טוב מכלום. הדבר השני, שזה יעזור לו ששערים יוכל להמשיך, ששערים יוכל להמשיך לספור בברכה. כתוב בספר החינוך, פרשת אמור. מה האתר של מצוות ספירת תורה? אז מקדים החינוך חודל בכמה מקומות, שכל הטעם שאנחנו יודעים למצוות זה חלקיק מהטעם, יש טעם נשגבים מבינתנו שאנחנו רואים עוד המוני טעמים לכל מצווה ומצווה. אבל הקצת שאנחנו יכולים להבין, אומר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו להוציא את בני ישראל ממצרים, כבר מההתחלה אמר לו שמתאים לקבל את התורה בהר סיני. וזה כמו שכתוב פרשת שמות שהוא אמר לו, וזה לך עוד כאלה שלחתיך להוציא לך את המצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. ועם ישראל שמעו מזה, זה היה אצלם שמחה עצומה. הם חיכו לזה, ברגע שיצאו כל הזמן ספרו את האלוקים, מתי כבר הגיעו לתאריך הזה. יכולה אפשר לשאול, הרי הם ספרו במצרים סבל נוראי, עכשיו השתחררו. אמרו שלהם צריך להיות לא השמחה שהם השתחררו ממצרים, עכשיו המחשבה שלהם מתי כבר הגיע מתן תורה. אומר החינוך, שבני ישראל ידעו והרגישו כשהם יצאו ממצרים שיש לזה שתי סיבות, אחת הכי חשובה כדי לקבל את התורה, והשנייה הפחות חשובה להינצל מהאיסורים שעשו להם המצרים. כי לקבל את התורה זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. איך הם יכלו כך להרגיש? כי הם הרגישו את השם איתם כל הזמן, הם ראו כל הזמן את הניסים והנפלאות, אז היה להם קל להרגיש את זה. אבל גם בזמן שאין כאלו ניסים גלויים, אדם צריך, כמו שאומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, ללמוד מהניסים הגלויים לניסים הנסתרים. להאמין שכל מה שיש בעולם זה רק יד השם יתברך. והדבר הכי חשוב שיש בעולם זה הקשר עם השם יתברך. כמו שבמסעת השם בפרק הראשון, שאדם צריך תמיד לשנה לעצמו, שרק הדבקות בהשם זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני אדם לטוב, אינו אל האבל ושב מיטה, ולכן. כל דבר שאדם יודע שמקרב אותו להשם יתברך, ירוץ אחריו בכל כוחו. כל דבר שאדם יודע שמרחיק אותו להשם יתברך, יברח ממנו כבורח מן האש. השם יעזור עוסקי כולנו לשאול נפלאות לטובת כל העניינים, כל אחד ישתדל גם כמה שיותר להתפלל על המצב. לצערנו הגדול, הרבה נפטרו בשבועות האחרונים מהמצב האחרון, והרבה שחולים, יש חולים במצב קשה, יש הסבל של רבים שמסביב. כל אחד ישתדל למצוא לעצמו את הזמנים, להתפלל מעומק הלב, להתחנן להשם ברך, שיסיר מאיתנו את כל הגזרות הרעות, וזו רק גזרות טובות, שישועות לעם ישראל בכל נהנים, אני מקווה לעצמי.